ספורט משתיים, שתיים ועוד חמש דקות כאן ברדיו חיפה. אנחנו אחרי חג שבועות, כל ענייני החגים והשבתות הכל מתערבב, יצא לנו חג באמצע שבוע ועכשיו אנחנו כבר לקראת סוף שבוע נוסף, אבל ליגת העל עדיין בפגרה, עונת המלפפונים בעצלתיים צריך לומר, גם מכבי חיפה, גם הפועל חיפה, אני חושב שבכלל כל קבוצות ליגת העל קצת מחכות עם ענייני הרכש, ואולי הסיבה המרכזית היא המסך מולנו, שבו אנחנו רואים את כל ההתראות בצפון, באמת עשרות שיגורים משעות הבוקר לאזור הצפון, אזעקות בכל היישובים, ואנחנו כמובן מייחלים ומתפללים שהמלחמה הארורה הזו כבר תגיע לסיומה, ואם לא, אז לפחות שמדינת ישראל תדע להכריע אותה כמו שצריך. בין לבין אנחנו ננסה קצת שעה של אסקפיזם ספורט, מחר יורו 2024 ייפתח בגרמניה, כאשר גרמניה תארח את סקוטלנד במשחק הפתיחה במינכן, ועוד ועוד ספורט כאן לפנינו בשעה הקרובה. ובואו נצא לדרך עם ניסן קניאס, פרשן הפאנל, הפלייאוף, כל המתקנים, מה שנקרא. ניסן, אהלן, צהריים טובים.
צהריים טובים, ליאור.
שלמה וייס, ראש עיריית יוקנעם, וגם על הדרך, גם שכתב וואלה ספורט, שדר הפאנל, אהלן שלמה, מה קורה?
אהלן, אהלן.
טוב חברים, אני רוצה לצאת לדרך, ואולי דווקא שלמה, אתה תיתן את הבריף הראשוני, על עונת מלפפונים, שמרגישה קצת בעצלתיים, היו שנים שבשלב הזה כבר אחרי סוף הליגה הקבוצות כבר היו מתחילות לעשות תחתמות.
כן, צריך להגיד שעונת המלפפונים הזו היא בסימן מובהק של המצב הביטחוני בישראל, כי זה לא סוד, קשה מאוד לגרום לשחקנים, וזה לא רק שזה קשה, זה לא שאני אומר עכשיו לא יבואו שחקנים, אבל שחקנים רוצים לחכות ליולי, רוצים לחכות לאוגוסט, רוצים לדעת מה יהיה בישראל, וצריך להגיד שגם הקבוצות שאנחנו מדברים, ובטח תנחמן יודע את זה עם בעלי קבוצות, גם מכבי חיפה, גם קבוצות אחרות, אתה יודע, לשים עכשיו 2 מיליון יורו על שחקן, שיכול להיות שפתאום אנחנו נכנסים למצב לחימה מסיבי גם בצפון, ואז הוא יכול לקבל שחרור, זה משהו שלוקחים בחשבון, והכל נעשה בפינצטה, אז כן, אני מעריך שזה עונת המלפפונים.
הנה, תוך כדי שיחה שלנו, צפת, עירון, ברעם, בירי, אביבים, חדירת כלי טייס עוין, מציאות הזויה, ניסן.
כן, תראה, ברור שאפשר, ברגע שאתה מקטין שחקן תחת מציאות כזאת, אז אפשר להוסיף סייג בחוזה שגם אם הוא הולך בעקבות המלחמה, הוא צריך לשלם לפחות פיצוי את המחיר שמכבי חיפה קנתה אותו, אבל ברור שזה לא דרך המלך,
וזה לא... והשחקן לא יתלהב לעשות את זה.
נכון, זה לא דרך המלך, ולכן אני חושב שצריך לקחת בחשבון, במיוחד אוהדי מכבי חיפה, לראשונה לצערנו מזה כמה שנים, מזה שנתיים, שמכבי חיפה לא הולכת למסלול אלופות, היא חוזרת חזרה לקונפרנס כמו שהיה לפני 3 שנים, ואפשר לחכות עם הרכש גם לאזור חודש אוגוסט ואפילו לספטמבר. מכבי חיפה מדורגת עד שלב הפלייאוף כולל
עד אוגוסט. ניסן,
אני אסביר לך למה.
ביולי כבר יש משחקים.
השנייה, אז אני אסביר לך. מכבי חיפה מדורגת בשלב השני של הקונפרנס, השלישי בשלב הפלייאוף. ואם אתה קבוצה מדורגת, סביר להניח שהקבוצות יהיו ברמה של הקבוצה ממלטה שמכבי חיפה קיבלה בעונה שעברה, או ברטיסלבה, קבוצות כאלו מכבי חיפה אמורה לעבור גם עם הסגל שיש לה היום. זאת אומרת, השני שחקנים שהיא אמורה לקבל כבוסט, הם שחקנים שאמורים לעזור לה בשלב הבתים, אם וכאשר תאפיל, ואני מאמין שכן, ולמאבקים בליגת העל על האליפות. בדרך כלל השחקנים האיכותיים מגיעים באזור חודש אוגוסט-ספטמבר. אבדילה איסק, דילן בטובינסיקה, צ'רון שרי, אלו שחקנים שמכבי חיפה קיבלה בתאריכים האלו, ועדיף לחכות לתקופות האלו ולקבל שחקנים איכותיים, אולי גם בעזרת השם מדינת ישראל כבר תהיה אחרי הסדרה כלשהי בצפון או בעזה, ויהיה גם יותר קל עם הפסקת אש להביא גם...
מי מבטיח לך דבר כזה?
לא מבטיח, אבל כרגע המצב הוא הרבה יותר קשה, ולא כדאי להתפתות, איך אומר רפי גינת בכל בוטק, לא כדאי להתפתות לעסקאות בשטח, אחרי כך אתה אוכל אותה ואוכל אותה בגדול. את הפצעים של שור ושל השחקנים שהזירו בינואר האחרון ובקיץ ילקקו עוד שנים רבות במועדון, ופצעים שצריך ללקק אותם, ולא במובן הטוב אלא במובן הרע. אז בוא, עדיף לחכות. גם מכבי חיפה פה לא צריכה ניתוח מעקפים, היא צריכה צינטור קל. שחקן 2 זה צינטור, היא לא צריכה עכשיו להחליף 7, 8, 9 שחקנים. יש לברק בחר סגן נהדר, דיברנו הבוקר נחמני ואמרת לך באיזה הרכב מכבי חיפה יכולה לפתוח את העונה.
שאלה אם אתה לא עושה פה סוג של הנחה בגלל המצב.
לא, להפך, אני לא מקל עם ברק בחר, כמו שהקשיתי על מסיידגו, נחלקשות גם על ברק בחר. כרגע, היום, 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 יש לו סגל העיפות.
שלמה, זה מה שחושבים גם במכבי חיפה?
אם אני משווה את מכבי חיפה של ברק, של למכבי תל אביב, בנסגלים הנוכחים כיום, למכבי חיפה לטעמי הסגל יותר טוב. ואני אתן לך את ההרכב?
תן לי את ההרכב.
קיוף, סונגרן, קורנו, סק, גולברג, ג'אבר, אלי, סבא, חזיזה, דין דוד ופיירו. זה לא הרכב לאליפות?
אחלה הרכב. רגע, הכנסת את סבא כבר בפנים. זאת אומרת,
סבא בפנים, עזוב, סבא בפנים. עכשיו צריך, עכשיו צריך,
אז רגע, בוא נשאל את שלומו. פרסם היום שסבא צורף לקבוצת הוואטסאפ של מכבי חיפה. קרי שלומו, מתייחסים אליו כאחד השחקנים.
אחד השחקנים, צריך להגיד שפני כמה ימים כבר נכנסו המושאלים, והיום בעצם סופית נכנס גם דיה סבא, וגם הוא עושה כמובן אימונים אישיים לאורך התקופה כדי שיקום. וצריך להגיד את זה חד משמעי, דיה סבא, שנה הבאה, חלק מאוד אינטגרלי. ניסן אמר את ההרכב, כן, דיה סבא, מתוכנן להיות בהרכב.
כן, אז אני חושב קודם כל סבא יצטרך לעבור, אנחנו לא נקרא לזה גיור, כן, אבל הוא יצטרך לעבור הליך שהוא יהיה הגיוני מבחינת הקהל.
המינוחים שלך זה משהו, ניסן.
כן, מבחינת איזרוח שלו, מבחינת הנושא של מכבי חיפה, משהו שלא רוצים גם משהו שסתם מתק שפתיים. הוא יצטרך כנס מסיבת עיתונאים, הוא יצטרך לעשות פעולות מסוימות שירקחו את העבירה. ברור שאנחנו לא נמצאים באותן דציבלים ועוצמות של השביל לאוקטובר, כבר עבר פה זמן, בסוף כולם נכנסים לפרופורציות. דיה סבא לא עשה משהו שאין עליו מכילה. אני חושב שהאג של דיה סבא היה פחות חמור מהאג של השחקנים הזרים, אבל אז בזמנו, אחרי הנושא של דיה סבא, ידעו איך לסדר את העניין הזה של הזרים. גם דיה סבא יצטרך לעשות משהו שיסדר את זה מבחינת הקהל, ובסוף אין כמו המגרש בשביל לסדר דברים. שער, שתיים, בישולים, עניינים, סבא ניכנס למסגרת והכל יהיה בסדר.
תוך כדי שיחה, חברים, עוד חדירת קליטה, ישראל, אני חושב שכל יישובי הצפון, היישובים הכי צפוניים, הצמודי גדר, כולם על המסך שלנו, מי הילד השחר, גדות, חולטה, יסוד המעלה, מג'דל שמס, מסה, דמשמר הירדן, נווה הטיב, נמרוד, אין קניה, לא ניסן, אין קניה, עמוקה, שדה אליעזר, ועוד, תקשיבו, מטורף.
כן, אז בהחלט, אז אני חושב של קניה, אני חושב
שכבר גם בגולן.
כן, כן.
הכל פתוח, אתמול ראינו אפילו בכנרת, זה לא היה כמעט מעולם, ואתמול גם בכנרת היו טילים, אז לצערנו זה המצב, אבל אני חושב שאם אנחנו עוזרים במעבר חד, אז המצב של מכבי חיפה הוא לא בחירה, יש סגל מצוין. אני חושב שגם המטרה של ברק בחר תהיה בסופו של דבר להחזיר את השחקנים לכושר שהוא השאיר אותן למסיידגו. זה אומר את אבדלאי צק להחזיר אותו לתלם, את אלי מוחמד להחזיר אותו להיות אלי מוחמד שהיה. שחקנים שפה אצל מסיידגו חזרו לאחור, בעצם אני חושב חוץ מפיירו, כל השחקנים במכבי חיפה חזרו.
ניסן, נתת הרכב, נתת הרכב נחמד, שלמה, השאלה,
הרכב מצוין.
אחלה, הרכב מצוין. השאלה, שלמה, אם במכבי חיפה או בצוות המקצועי, מה שאתה שומע, אם הם חושבים שעם הרכב הזה, שכרגע למעט דיה סבא זה אותו הרכב של העונה שעברה, הם מוציאים יותר?
קודם כל, הם כן חושבים שיש סגל טוב, אבל הם כן במכבי חיפה חושבים שחייבים להתחזק, חושבים שצריך חייב שחקן כנף ורוצים כמובן זר, רוצים קשר לאמצע ורוצים עוד שחקן, צריך, לא יודע אם בעמדה 10 להגדיר אותו, אבל שיודע גם לשחק בעמדה 10 כדי שיהיה חלופות.
ואיפה עומד המסע ומתן עם מתיאס נאואל?
צריך להגיד שיש כרגע סחבת, בודקים את האופציות האחרות, זה לא סוד שהפולנים לא רוצים סכומים גבוהים, אבל במכבי חיפה לא אומרים נועש, זה לא שאומרים טוב, ירדנו ממנו, והם מאוד מאוד רוצים אותו.
לדעתי נחמן, אם לא הייתה מתיחות בצפון, הוא כבר היה פה. הנושא הוא חד משמעית המתיחות בצפון, כמו ששלמה אמר, ואני חייץ עכשיו לעסקה של 2 מיליון יורו, שם את הכסף, נותן 500 או 400 לעונה שכר, חייץ וחלל המלחמה בצפון, 3-4 חודשים אין ליגה, שחקן משוחרר, זה עסקה של מיליוני שקלים, מעל 10 מיליון שקלים עם שכר ועם הכל. זה לא סכום שמאמרים עליו בתקופה כזאת. כמה שפחות לצמצם כרגע את הנושא הסיכון, ולא יקרה כלום. אם עוד חודש או חודש וחצי יביאו את הרכש הזה, אני אומר לך עוד פעם, זה לא ליגת אלופות. לא שאני מזלזל, אבל בליגת אלופות מכבי חיפה מקבלת הגרלות קשות, או כל קבוצה שמגיעה.
אני חייב לעצור אותך, ניסן, כי יש הודעה של המשטרה לנפילות בדקות האחרונות בזירה הצפונית, מבקשים לשמור על ערנות, אז מי ששומע אותנו, ולהישמע כמובן להנחיות פיקוד העורף, אז מי ששומע אותנו כרגע בדרכים, הנה עכשיו שוב התראות בדפנה, גושרים, מרר, קיבוץ דן, קלה, שער ישוב, סניר, שעל ועוד, מבקשים לשמור על ערנות ולהישמע להוראות פיקוד העורף. אנחנו כמובן מחזקים את ההוראות האלה, את ההנחיות, כי בסופו של דבר הן מצילות חיים. נכון לרגע זה, אין דיווחים על נפגעים, ונקווה שכך יימשך. ועם המציאות ההזויה הזו, אנחנו שוב עושים את המעבר החד לנושאים הספורטיביים שעליהם דיברנו.
שתיים, שלושה שחקנים הנוספים, זה כמובן ישדרגו את מכבי חיפה, אם זה שחקן כנף או עשר, כמו ששלום אמר, שדפק בשני התפקידים, אם זה עוד קשר שש, אולי יהיה גם עוד ישראלי אחד שמכבי חיפה תצליח להביא אותו. אז
איזה ישראלי אתה רואה בכלל בנמצא, ניסן?
אני בעיניי יש רק אחד שאני חושב שיכול להתאים למכבי חיפה מבחינה מקצועית.
קוראים לו?
רמזי ספורי. אני חושב שאם מכבי חיפה ישקלו בצורה נכונה את האירועים, אני חושב שרמזי היום שחקן בוגר באופי שלו, בגיל 28, עשה את הסטאז' בבאר שבע של כמה שנים שמשך אותה.
שחק השנה באנטליה ספור.
כן, כתף לכתף עם מכבי חיפה באר שבע נלחמה על האליפות לאורך שנתיים. רמזי היה ברומטר בקבוצה הזאת, היה אולי בטופ שלוש של השחקנים שם, ביחד עם ויתור, ואתה תגיד לי עוד עם מי, אבל אני חושב שהוא היה בשחקנים המצטיינים שם, כמעט כל שחקן, כמעט כל עונה בדאבל דאבל, רואים אותו גם בנבחרת, גם בליגה הטורקית בעונה האחרונה.
שלמה, זה שם שעלה?
אני
חייב לומר שאני לא מכיר.
אני חושב שזה שם שלא עלה.
שם שעלה, אבל אני חושב, אבל אני מסכים עם ניסן, זה שחקן שיכול שדרג משמעותי.
אני חושב שזה שם שלא עלה, אבל אני מעלה אותו. אני אומר, חבר'ה, בואו, למה להסתכל?
הנה, בבקשה, מערך הסקאוטינג, ניסן קניאס מעלה שמות.
אני יודע אם יהיה טוב או לא יהיה טוב. זה שחקן שיביא דאבל דאבל למכבי חיפה, והוא יכול לשחק גם 8 וגם 10. אני חושב שהוא מאוד מאוד ירצה לשחק במכבי חיפה. וזה שידרוג מבחינתו מהטלספור למכבי חיפה.
צריך להגיד ששארי לא נמצא, הוא גם כלי מאוד חשוב בכדורים נייחים.
בדיוק, בדיוק. הוא גם נייחים, הוא סוגר חפינה. אני חושב שאם מכבי חיפה יכולה לעשות...
אני חושב שרמזי ספורי זה שחקן הרבה יותר מאשר סוגר פינה. הוא שחקן ש...
לא, אני אומר, זה שחקן שיכול לשדרג את מכבי חיפה עכשיו ששארי חזר, לתת לה את מה שחסר לה, את החלל ששארי מותיר. אמנם לא את כל החלל, אבל הוא בהחלט יכול לסגור בבית של המספרים. הוא בגיל מצוין. בגיל ממש מצוין, הוא יכול לתת פה 3-4 שנים גדולות, מגיע לו שכר משודרג, ואני חושב שהוא יסכים להגיע למכבי חיפה, ומכבי חיפה צריכה להרים את הכפפה, זה משהו שאני הייתי הולך עליו.
שלמה, אם לא, כרגע אמנם רמזי ספורי, אנחנו לא מכירים את השם כמועמד, אבל ניסן לא אותו סך הכל רעיון לא רע.
אני לא אומר שמכבי חיפה רוצה, אני אומר שזה הצעה שלי, רעיון שלי. זה משהו
אמרתי.
שאני הייתי הולך עליו.
אמרתי.
משהו שאני הייתי הולך עליו.
אתה היית הולך עליו. השאלה, שלמה, על מה כן הולכים במכבי חיפה?
אין איזה שם שעכשיו...
חוץ מנואל שעכשיו אנחנו יודעים, יש עוד שם שכבר...
אין שם לפחות שאני יודע שמכבי חיפה זה, אבל אני יודע שהם חפשים, אני יודע שהם מאוד היו רוצים לראות את סגיב יחזקאל, אני לא יודע מה מצבו כרגע עם הקבוצה הטורקית, ואני יודעים גם שמכבי תל אביב בעניין, ובטח תציע לו סכום גבוה, אבל אין איזה שם שאתה אומר, מכבי חיפה כרגע הולכת עליו בכל הכוח, לפחות שאנחנו יודעים.
ניסן, מכבי חיפה עוד מעט תפתח את אימוניה, השאלה אם אתה חושב שיש שחקנים שעברו 60 משחקים בעונה שעברה וחלקם אולי מתוכננים גם לקראת הנבחרת האולימפית באולימפיאדה, אם זה שון גולדברג, אם אתה חושב שאולי יש כאלה שצריכים עוד איזה שבוע שבועיים של פגרה?
לא, אני חושב שמהניסיון של ברק בחר בהיבט הזה של האירופה, אתה גם יכול לקבל קבוצות מליגות שמתחילות מלפני, ואז הן מגיעות בכושר יותר גבוה, ולכן צריך להתחיל מוקדם. יש חשיבות עליונה בהפעלה לקונפרנס ליג, מבחינה כלכלית, למועדון, זה מאזן את התקציבים, ורק לשים קבוצה של 100 מיליון שקל על ליגה הישראלית זה קשה, והקונפרנס ליג מחזיר בערך 20 מיליון שקל, ינקלה צריך להביא מהבית, בוא נקרא לזה ככה במרכאות, אם מכבי לא מעפילה, לכן אני חושב שיש חשיבות גדולה מאוד לשמור גם על הנקודות דירוג באירופה, להמשיך להפיל כל שנה ולצבור בראייה קדימה, שכולנו מקווים שברק בחר יחזיק קצת ומכבי חיפה יחזירו את התואר האליפות ואז בקיץ הבא הולכים לצ'מפיון, אז זה חשוב מאוד הנושא של הדירוג, להמשיך לצבור, לכן צריך להתחיל מוקדם, להיכנס לכושר טוב, עם הסגל הנוכחי, אני חושב שמכבי חיפה יכולה להגיע ולמשוך עד שלב הפלייאוף, ואני מקווה שעד שלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג מכבי חיפה תתחזק בשניים, שלושה שחקנים, שיוכלו לתת לה את הבלנס להחזיר את התואר לקרמל.
שוב התראות בצפת וביריה, חדירות כלי טייס וגם ירי טילים, ואנחנו רואים כבר שריפות בלא מעט מוקדים שהיו נפילות, שטחים פתוחים, ונפדה גם חשד לנפגעים בקצרין. שוב אנחנו אומרים, תקשיבו להוראות פיקוד העורף וכוחות הביטחון על מנת להציל חיים ולמנוע נפגעים כתוצאה מהשיגורים הבלתי פוסקים הללו בשעות האחרונות. כן, שלמה, רצית לומר משהו?
כן, צריך להגיד שגם לגבי הנבחרת האולימפית, מלבד שון גולדברג שהוא חריג, אין שחקן היום שהוא מתוכנן להרכב, נקרא לזה כך, שאמור להיות בנבחרת האולימפית, כך שבעניין של המוקדמות, בעניין הזה, מכבי חיפה קצת פחות נתקע.
כן, אבל יש עוד שחקנים חוץ משון.
לא, יש את פיינגולד, אבל אני אומר, שחקן שמתוכנן להיות שחקן משמעותי בהרכב, שריף קיוף לא זומן, וזה מבחינת מכבי חיפה אולי
חג'אג'
מאוד מאוד חשובה. חג'אג' בספק גדול כי הוא עדיין עם הפציעה, אבל גם אם הוא מזומן, אז אנחנו יודעים עוד פעם שחג'אג' כרגע אמנם כן מתכננים לתת לו קרדיט נחב, אבל אחרי הפציעה עדיין בסימן שאלה. אז אין איזה שחקן, שריף זה היה שחקן באמת העיקרי, ענן חלילי כמובן אם היה נשאר אז זה השחקן עיקרי, אבל
חלילי לא יהיה באולימפיאדה.
לא, הוא לא יהיה, ברור. אם היה במכבי חיפה הוא היה, הוא היה.
ניסן, עד כמה אתה חושב שברק בחר ייקח את תהליך הזה שעשה מסיידגו עם הצעירים פיינגולד, אנחנו כבר מבינים שהוא לא...
אני לא יודע מה נשאר מהתהליך הזה, בוא, בסופו של דבר...
אז לא טוב אם לא נשאר שום דבר.
התהליך, אני חושב ש...
40 מיליון שקל בקופת המועדון.
לא, בסדר, אני אומר, אבל אין לזה המשכיות, זאת אומרת, זה לא איזה משהו פה יוצא דופן. בסדר, הכל נשאר פה שחקן אחד או שניים אולי שישחקו בבוגרים בעונה הבאה. אתם מדברים פה על תהליך כאילו זה היה אקס אמסטרדם, שיש פה איזה 7-8-9 שחקנים שעלו מהנוער.
היו מספר גדול של שחקנים ששיחקו, כן, מה לעשות?
אין לו המשכיות, אני מסביר לך, לדעתי, אילי פיינגולד צריך להיות מושאל, ולשחק כדורגל בקבוצה, בליגת העל לפחות לעונה שלמה, כי הוא לא יהיה שחקן הרכב אצל ברק בחר, כי דניאל סונגרן יהיה השחקן הפותח, ודגו שיחק איתו גם כבלם צידי ימני ולא כמגן ימני, ופחות היה אפשר לטעות על קנקנו, מה שנקרא, כי גם בנבחרת שיחקו בשלושה בלמים, אז פחות יכלנו לראות את אילי פיינגולד איך הוא בקו הארבע, הוא צריך לצאת לשחק כמו ששיחק אלי מלך, הוא צא בסדר גול
של כל נבחרת, ניסן, במונדיאלית הוא צריך מגן ימני לכל דבר.
לא, לא, הם שיחקו הרבה פעמים וגם כן בשלושה בלמים.
איפה, במונדיאלית הוא צריך מגן ימני לכל דבר.
אוקיי, וגם הרמה היא מאוד נמוכה, זה לא רמה של שחקני נוער, זה לא משהו שאפשר לבטא את זה בסופו של דבר בקבוצת בוגרים. אני רואה דניאל סונגרן מגן פותח. אם ברק בחר וכבר הודיעו שמשאיר את מאור קנדיל ואלי מלך חוזר מהשאלה, אני לא חושב שפיינגולד צריך להתחרות על הפירורים שנשארו, הוא צריך להיות מושל, וזה גם בריאה אסטרטגית, זה הדבר הכי נכון לקבוצה כמו מכבי חיפה, להשביח את השחקן, לתת לו שחק שנה שלמה, ואז אם הוא מוכיח את עצמו לחזור בדלת הראשית, ולגבי חג'אג', שחקן הרכב לגיטימי, יהיה לו תחרות, אבל שחקן הרכב לגיטימי, כיוף, אנחנו מבינים שמכבי חיפה בונה עליו, זהו, אין פה מעבר לזה, זה מהפכת תירה, אין פה איזה רנסנס. אתה אומר, איזה תהליך, כאילו, מה, איזה תהליך הוא יכול להמשיך? כיוף הוא עושה שוער פותח של מכבי חיפה, זו עובדה, וחג'אג' יהיה שחקן רוטציה רחבה. מעבר לזה, אני לא רואה פה שום תהליך.
אתה אומר, לא נראה, תומר דן, ובן שימון מתחכים.
סליחה?
אני אומר, אני מסכים איתך, אנחנו לא נראה פתאום גם את תומר דן, או את בן שימון.
לא, אין פה, אין פה. תראה, בסופו של דבר, התהליך הזה הוכיח שמכבי חיפה לא זוכה באליפות עם תהליכים כאלו. בסופו של דבר, עם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד לחוות גידול, ולמחירה של חלילי, ולכל מה שמסביב, המועדון הזה לא יצליח להביא אליפות, וזה 11 נקודות פער דו ספרתי מכבי תל אביב. תהליך במכבי חיפה זה מילה מגונה. זה מזכיר לי את הימים של מועלך ושל רוטן, אז דיברו איתנו על תהליכים. עזבו אותנו מתהליכים. תהליכים זה נשאיר למסיידגו ולמי שהיה פה. מכבי חיפה צריכה להביא אליפות. איך שברק בחר חושב שהוא יביא את האליפות, זה מה שהוא צריך לעשות. כן צעירים, לא צעירים, כן. מצידי שיעלה את רפי אוסמו בהרכב. אם הוא לוקח אליפות, שיעשה מה שהוא רוצה. אליפות, זה הכל. כל דבר אחר...
יפה, אני רוצה, לא שאתה, אני רוצה אבל לשמוע אותך מתמיד במשפטים האלה משמעית, כל העונה.
חד משמעית. יפה. אין פה הנחה אפילו לא של מילימטר, וברק יודע את זה. הוא הגיע וחזר למכבי חיפה. רק בשביל לעשות אליפות, ברק בחר ואליפות, זה שם נרדף.
שלמה.
הולך ביחד.
שלמה, לקראת סיום הפועל חיפה, שר פדידה נוטה לחתום בריינה?
כן, שר פדידה כנראה לחתום בריינה. זה לא שהוא נוטה לחתום, הוא מאוד רצה לחתום בהפועל חיפה, אבל יש לו הצעה של כמעט 30% יותר בריינה. היא הוצגה רשמית ליואב קץ כדי שיראה שבאמת זו הצעה ולא משחקים של מסע ומתן. כרגע הוא לא מתכוון להשוות או להתקרב אליה, אז כעושה רושם שאם סער פדידה יסיק את השחרור במלובליאנה והוא שם, הוא נמצא כרגע פיזית שם כדי להסיק את השחרור סופית, הוא יחתום בריינה ולא בהפועל חיפה.
מה לגבי ליאל פרץ?
כן, ליאל מבוקש גם בהפועל באר שבע.
יואב קץ מוכן לשלם לו 80,000 שקלים נטו בחודש.
פה דווקא בשכר אין בעיה לגבי ליאל פרץ, ויואב מאוד מאוד אוהב אותו. אבל אני, לפחות ממה שאני שומע, הסביבה של ליאל פרץ, הוא כרגע מעדיף לנסות לחפש אופציות אחרות, אבל בהחלט הפועל חיפה רוצה אותו מאוד.
טוב חברים, אני רוצה להודות לכם, ניסן קניאס, פרשן הפאנל, שלמה וייס, חברנו, וואלה ספורט, חבר הפאנל, שיהיה לנו רק שקט, תוך כדי עוד ועוד אזעקות ביישובי הצפון, בין אם זה בגליל ובגולן, כרגע מעדכנים אותנו על שני פצועים קל בקצרין, זה דיווח ראשוני והמון עירותים, גם בצפת, גם באצבע הגליל, וגם ביישובים ברמת הגולן, אלה החדשות לצערנו בשעה זו. אנחנו נצא ברשותכם להפסקה קצרה, ומיד אחריה ממשיכים.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה.
חזרנו, 2:29, האזעקות בצפון ממשיכות, אנחנו יכולים לדווח כרגע על עוד התראות על חדירת כלי טיס עוין ביישובי הגולן, כולל קצרין, גם בצפת ובביריה, ועוד יישובים נוספים. חברים, הקשיבו להנחיות פיקוד העורף, שימרו על עצמכם במרחבים המוגנים, זה באמת הדבר הכי הכי חשוב בימים אלה. אנחנו במעבר חד, כשנופר התקשרה אליי ואמרה לי לבוא ביום חמישי, היה לי ברור שאחד הנושאים שיעלו בתוכנית זו העונה אדירה של ליצור קריית אתא בכדורסל. אני לא מסתיר את זה, אני יליד קריית אתא, אוהב את העיר, אוהד את קבוצת הכדורסל שלנו, הייתי במשחקים. קצת התבאסתי, האמת, במשחק האחרון, אבל אני מלא הערכה, באמת, וגאווה על עונה מופלאה של החבורה של שרון אברהמי, ועכשיו אני שמח לשוחח עם רז אדם, שחקן הקבוצה. אלן רז.
אלן, שלום, אריאלי.
אני בסדר, אתה יודע, תוך כדי התראות ככה על המסך, זה קצת מוציא את כל החשק, אבל זו מציאות שבה אנחנו חיים, ואיכשהו מג'נגלים בין הספורט לבין העניינים הביטחוניים. אני חושב שכל דבר, כל נושא בארץ נע כרגע בין ביטחון לבין דברים אחרים. בואו ננסה ככה לדבר על ספורט. סיכמתם עונה בעיניי מופלאה. איך אתה רואה את זה מהזווית שלכם?
אני באמת חושב שזה אחת העונות הגדולות שעשתה קבוצה ישראלית בכדורסל הישראלי. אני לא מפחד להגיד את זה בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי. זה קבוצה אולי עם התקציב הכי נמוך בליגה. תחילת העונה דיברו עלינו כמועמד לירידה. והפתענו את כולם, אנחנו ניצחנו את כל הארבע הקבוצות הגדולות בישראל במהלך העונה. בפלייאוף היינו ממש צעד אחד להדיח את הפועל תל אביב ולעלות לגמר. אני חושב שאם היית אומר לנו בתחילת העונה שזאת תהיה העונה שאנחנו נעשה, למרות תחושת הפספוס בסוף, אז נראה לי שכולנו היינו חותמים עליה.
בוא אני אגלה לך סוד קטן, הייתה לי שיחה עם דולב נישליס, בוא נגיד, הבחור שבזכותו אנחנו יושבים פה, ואמרתי לו, תקשיב, אם קריית אתא עולים לגמר, אין מצב שאנחנו לא משדרים את זה, ואני רוצה לשדר את המשחק, כבר קיבלתי אוקיי לזה. ונורא רציתי לשדר סדרת גמר של קריית אתא מול מכבי תל אביב, זה יכול היה להיות דבר מופלא. ואתה יודע משהו? אתה אומר, עשיתם עונה אחת הגדולות בהיסטוריה, בוא נאמר שלא קבוצות כמו מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, אני חושב קבוצות מהדרג השני, אני לא זוכר באמת עונה כזו, אבל אני דווקא אקשה עליך, אני חושב אחרי שגנבתם את הביתיות להפועל תל אביב בחצי הגמר, אני אפילו מרגיש סוג של פספוס, גם אתה?
אני חושב שכן, הייתה לנו הזדמנות מאוד מאוד גדולה לנצח אצלנו, משחק מאוד.
קצת נעלם לנו רז, הנה נפל, אנחנו ננסה להעלות אותו שוב, בינתיים נספר לכם, תשמעו, רז אדם אחד הישראלים הדומיננטיים שהיו העונה בקריית אתא, וגם בפלייאוף, העמיד מספרים יפים, ממוצע של 8 נקודות למשחק. בסך הכל השנה, לאורך העונה, הוא כמעט והכפיל את המספרים שלו. לאורך העונה לאורך הקריירה עד כה היו לו 6 נקודות בממוצע למשחק, פתאום בעונה תחת שרון אברהמי הוא כבר עלה ל-12 נקודות למשחק, והיה אחד השחקנים הדומיננטיים, אני חושב יחד עם בן שרף ושחקנים נוספים. רז חזר אלינו?
כן, אז מה שרציתי להגיד, כן. שבאמת אצלנו היה תחושה מאוד מאוד גדולה של פספוס, ולהגיע למשחק שלישי בדרייבין עם כל התמיכה של הקהל שם, זה היה כבר סיפור אחר.
כן, אתה יודע, דיברתי תוך כדי שנפלת על הממוצעים שלך העונה, 12 נקודות ממוצע למשחק, עד העונה עשית 6, זאת אומרת שהשנה הכפלת את הממוצעים שלך. השאלה אם כשחתמת בקריית אתא וחתמת לשנתיים כמדומני, אם האמנת שזו העונה שבה אתה באמת עושה את הפריצה הגדולה שלך?
כן, האמנתי שזאת הזדמנות מאוד מאוד טובה בשביל לעשות את זה ולהוביל קבוצה, וזה גם מה שדיברתי עם שרון בקיץ, שייתן לי את האחריות ואת המנהיגות להוביל את הקבוצה. ואני חושב שבסוף שחקנים כמו גיא פלטין שהגיע מליגה שנייה, ובן שרף שהוא יותר צעיר, אז היה לי הזדמנות להוביל את הקבוצה, ובאמת בסוף אני שחקן שכבר כמה שנים בליגה, 5 שנים בליגה, אז להביא לידי ביטוי את הניסיון שלי, ואני מרגיש שכל שנה אני עושה את ההתקדמות.
כן, כמעט נתת גם איזה, כמעט גם נתת איזשהו נון קטן להפועל תל אביב על זה שככה ויתרו עליך, היו לך גם שנים בהפועל תל אביב, אני חושב שאלף בעיני אתה לגמרי ברמה, לגמרי שם, ואני די שמח שאתה חתום לעוד עונה בקריית אתא. אני דווקא סבבה עם זה לגמרי, בטח כשאני שומע שבן שרף עושה את הדרך לאולם, ולגבי פלטין אנחנו שומעים אפילו על התעניינות ממכבי תל אביב, זה בכלל מטורף. אתה חושב שהשניים האלה, אתה רואה אותם עושים את הצעד הבא?
כן, אני חושב שבן שרף זה ידוע כבר לפני העונה איזה פוטנציאל גדול הוא, וכמה הוא מוכשר, וכמה הוא שחקן טוב ובוגר.
החוכמה לממש.
ואני חושב שהוא באמת, הוא במסלול מעולה קדימה. וגיא פלטין הוא יותר הפתעה, פחות, אני הכרתי אותו כבר הרבה שנים, אני ידעתי מה הוא שווה. ואני שמח מאוד בשבילו, אני חושב שהוא שחקן מאוד שונה בנוף הישראלי, הוא חוטף מדהים, שומר מדהים. וכן, בסוף אני חושב שאחרי עונה כזאת, כל השחקנים המשמעותיים מתקדמים בצורה כזאת או אחרת.
ואתה נשאר איתנו, אני מקווה.
יש לי חוזה לעוד שנה, בסוף אתה יודע, כמו בכדורסל, כמו בכדורסל ובספורט, הכל מאוד יכול להשתנות, אתה יודע, בסוף הקיץ עוד לא התחיל, עוד לא יודעים מי המאמנים, פה ושם, גם מדברים על שרון שאולי יעזוב. אז אני מניח שיהיה עוד קיץ ארוך וקשה.
יש ביי-אוט?
כרגע, כמו שאמרתי, יש לי חוזה לעוד שנה, אין לי אפשרות של ביי-אוט, אבל אתה יודע, בספורט בסוף זה עסק מאוד נזיל והכל יכול להשתנות. אז לכן אני עוד לא יודע להגיד בוודאות, אבל בוא נגיד שהייתה לי שנה מאוד משמחת, והתחברתי להרבה מאוד אנשים בקהילה, וקירבנו הרבה מאוד אנשים לספורט. אני בטוח שבגלל השנה הזאת, הרבה ילדים בקריית אתא יתחילו לשחק כדורסל, ויתחברו לספורט, ויעשו ספורט, שזה ממש שליחות.
אז אני אומר לך שכשהיינו ילדים, עוד היינו באים לראות את הקבוצה של זלינבאבא והאחים נניקשווילי, עוד אז היינו מגיעים לראות אותם, זאת עיר שיש בה הרבה כדורסל, גם כדורף טוב, והשנה באמת, אני ראיתי את האולם ברמז מפוצץ, ולא היו כרטיסים להשיג, וזה בכלל עשה לי טוב. שאלה מה זה עשה לכם, כי בתחילת השנה מדי פעם כשהייתי מגיע למשחקים, האולם היה כמעט ריק.
בסוף, קריית אתא, אמנם יש, כמו שאתה אומר, מסורת של הרבה שנים, אבל בסוף, בשנים האחרונות זה קבוצה ליגה לאומית, זה קבוצה לא כל כך מובילה בליגת העל, אז לכן בסוף שבאה הצלחה וקבוצה צעירה וכיפית ורצים טוב, אז הקהל מגיע והאולם היה מפוצץ, שזה משהו מאוד חריג בקריית אתא. אז ברור שלנו זה נתן מוטיבציה ו... וכולנו ידענו שיש פה משהו מיוחד. כולנו ידענו שיש פה משהו מיוחד, וכמו ששרון אמר לנו אחרי העונה, שיקח לנו לא חודש, לא שנה, זה כמה שנים להבין את מה שעשינו בשנה הזאת.
תשמע, אני באמת חושב כמוך, ואני יותר מגאה על כך שהקבוצה הזו, אמנם היה לנו שחקן כמו אמין סטיבנס, שהוא פשוט יוצא מן הכלל, אחד הזרים הטובים שהיה לפחות בקריית אתא, אבל אני באמת שמח שהיו לנו שחקנים ישראלים שהיוו את הבסיס, כי בסופו של דבר הכדורסל הישראלי, אם השחקנים הישראלים לא ילכו והתקדמו, אין לנו הרבה מה לחפש, והיה לנו אותך ואת פלטין ואת בן שרה ופורט ועוד, ובאמת כל אחד מהם הפך להיות שחקן ליגת העל לגיטימי פלוס, ואני חושב שקריית אתא תהיה המדרגה הבאה גם שלך בקריירה. רק נזכיר שגם תומר גינת התחיל אצלנו, אז שהנה הערב הוא יהיה בגמר הפלי אוף מול מכבי תל אביב, אז גם תומר גינת עשה אצלנו עוד בליגה לאומית נופר, בליגה לאומית, אתה רוצה סקופ? אני אתן לך סקופ בשידור חי, תומר גינת היה אצלנו בליגה לאומית, דיבר איתי חבר טוב שעבד איתי בישראל היום, גיא ברגר, היום הוא מנהל קבוצה בהפועל תל אביב, ואמרתי לו, תקשיב, יש לנו שחקן, אין דברים כאלה, תומר גינת. הוא אומר לי, תן לנו, נבדוק, סקאוטינג, מסקאוטינג, אחרי חודש הוא כותב לי, אנחנו הולכים עליו בכל הכוח, ולימים, שנה לאחר מכן, הוא גם חתם בהפועל תל אביב, בא הוא משחק עד היום. אז טוב, אני אשלח הרבה המלצות, רז, גם עליך. אני חושב שמה שיפיין אותך, בקבוצה שלנו השנה, זה הרבה לב ונשמה. לראות אותך יורד לפרקט כמעט בכל הזדמנות, שהכדור על הרצפה ולא מוותר ונודניק ומציק לשחקני היריבה וגם לא מפחד לקחת את הזריקות כשצריך, באופן אישי אני מעריך את זה, ווואלה קצת מבאס אותי של אולי זאת חוויה חד פעמית מבחינתנו כאוהדי הקריה. רז אדם, שחקן אליצור קריית אתא, תודה רבה לך על הרעיון הזה והרבה הצלחה בהמשך.
תודה רבה על האירוח, תודה.
חזרנו 42 דקות אחרי השעה 2, מחר במינכן, בגרמניה, יורו 2024 יוצא לדרך, משחק הפתיחה בין גרמניה לסקוטלנד, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות קפיצה למינכן, לעמית לבנטל, שליח כאן 11 ליורו, אהלן עמית.
אהלן, למה העניינים, ליאב?
תשמע, אני רגיל כשאתה בחול, אני בדרך כלל לצדך, אבל הפעם נראה לי שאתה תסתדר בלעדיי.
כן, הפעם אתה לא פה לצערי, אז אני קשה לי קצת, אבל אנחנו משתדלים.
לפחות אתה לא מוגבל באוכל כשר, אתה יכול לחגוג.
נכון, אבל אתה יודע, יש לנו פה צוות ישראלי של כאן 11, אז דאגו לנו גם לדברים האלה, מי שצריך, יש לו פה אוכל כשר, ויש לו, אתה יודע, אנחנו מסודרים פה, דואגים לנו יפה, ואתה יודע, עכשיו מה שאנחנו צריכים זה שני דברים, א', שהכל יעבור בשלום, בלי בעיות ביטחוניות וכאלה שקצת חוששים מזה,
אמן.
ושיהיה כדורגל טוב כמובן.
מחר משחק הפתיחה בין גרמניה לסקוטלנד, אתה מרגיש קצת תכונה כבר, עד כמה יורו ברחובות, בכל פינה איפה שלא הולכים?
אז אתה יודע, זה מאוד תלוי איפה אתה נמצא, במינכן כבר מרגישים, יש שם 150 אלף סקוטים, שכמובן...
150 אלף סקוטים.
כן, באזור הזה 100-150 אלף, כשצריך להסביר שרק חלק קטן מאוד מהם, כן, כ-20 אלף יהיו עם כרטיסים בכלל ביד, כל השאר באו כאילו בקטע מהחוויה, ואני חושב שזה אחד הדברים, אתה יודע, אם מקצועית אנחנו יכולים לדבר, גרמניה ברור שהיא פיבוריטית, משחק פתיחה, סקוטלנד יש לה כמה שחקני פרמייר ליג לא רעים, אבל מה שמייחד את הטורניר הזה, ואנחנו חיים בעידן הזה של טורנירים שמתפרסים על כמה מדינות, והיה לנו יורו קורונה, הפעם אנחנו בלב אירופה, בגרמניה, במדינה אחת, ויש המון, אתה יודע, המון אוהדים שיבואו לפה, כי זה מאוד נוח להגיע. יש לך בית אחד ביורו הזה עם 4 נבחרות, שכולן מדינות שגובלות בגרמניה, צרפת, פולין, אוסטריה והולנד. 4 מדינות... כל האוהדים באים, רק חוצים את הגבול והם פה, אז הולך להיות פה חגיגה גם באווירה, וכבר יש פה כיף גדול, ראיתי אוהדים דנים ואוהדים סקוטים, ועוד כל מיני מדינות.
תכף ההולנדים יגיעו.
ויהיה חגיגה גדולה גם בחוץ.
כן, תכף יגיעו גם בטח ההולנדים הצבעונים, בצבע כתום ועוד. האנגלים, צריך לומר, בית ג' עם סלובניה, דנמרק וסרביה, בית שהאנגלים אמורים לשייט בו, אבל אני חושב שבית המוות הוא בית ב' עם ספרד, קרואטיה, איטליה, ואלבניה שצפויה להיות בשר תותחים בבית הזה. איך אתה רואה את מאזן הכוחות ככה, מי פייבוריטית, מה אתה שומע כבר ברשתות התקשורת הזרות והעיתונאים שאתה פוגש שם?
אז אני חושב שאנחנו, גם אצלי וגם אצל עיתונאים אחרים שדיברתם, יש תחושה שהפתעה צריכה להגיע. א', אנחנו בגרמניה, לברקוזן לקחה פה אליפות הכי מפתיעה שאנחנו זוכרים בשנים האחרונות, בטח מאז לסטר, אתה יודע, הרבה הפתעות, אצלנו מכבי פתח תקווה שזכתה בגביה, אבל בכל הכדורגל היו המון הפתעות, ואני חושב שיש פה לא מעט נבחרות מדרג שני, שהן רעבות ויכולות לעשות איזה הפתעה. בוא נגיד, אז זהו, אם אני מחלק את זה, השמות שאני שם עליהם דגש, זה הולנד, אני לא יודעת כמה, אתה יודע, הולנד יכולה להצליח עד כמה זה יפתע, אבל אוסטריה למשל, סרביה, אז נבחרת שלא כך מדברים עליה, אבל סרביה יש כישרון והם מגיעים הראש למטה, אחרי שלא הלך להם במונדיאל, אני רואה פה כן אפשרות לעוד כמה נבחרות כמו, כן, הונגריה גם כן נבחרת שרצה כבר שנים ביחד.
3-0 לישראל זה פחות אינדיקציה.
כן, אבל ליאב, אני חושב בסוף אתה מתאמן, אז יש לנו 4 או 5 אם תרצה פיבוריטיות ממש.
יש צרפת ואנגליה מובילות בסוכנויות.
צרפת, אנגליה, גרמניה, פורטוגל, ואתה... צרפת בראש הסוכנויות, אם כל הזמן אני שואלים אותי מי יזכה ביורו, אז אני אומר, תראו, זה תלוי מה אתם רוצים שאני אענה, אם אתם מצמידים לי עכשיו אקדח לרקה, אני אגיד לכם צרפת, כאילו, בסוף, אתה יודע, צרפת היא הפיבוריטית, אבל אני חושב שזה נבחרת שיש לה בעיות, יש לה אתגרים, גם הפציעה של צ'ואמני בקישור, יצרה שם איזה חור, גם ההגנה קצת לא בטוחה כל כך, אז אני חושב שלצרפת לא יהיה קל, מה עוד שהיא בבית קשה, אומנם פותרת מול פולין, אבל אוסטריה והולנד ייתנו לה פייט, בבית הזה, ו...
בסוף הכל תלוי באמבפה, אני חושב, בנבחרת הזאת.
אין ספק אמבפה שחקן הכי טוב, אבל אני חושב שצרפת, אנגליה, גרמניה, פורטוגל וספרד, אלה 5 נבחרות שהן הפיבוריטים.
אני חושב שאם יש נבחרת שיכולה לעשות מה שנקרא להזדנב ולגנוב את זה, זו ספרד. אני חושב בעיקר בגלל שאם היא תסיים כראש בית עם קרואטיה ואיטליה, אז היא מצטלבת, אני חושב, עם מקום שלישי מבית טייק עם דומני, ואז זו משימה קצת יותר קלה, בבית יש את בלגיה, סלובקיה, רומניה ואוקראינה, ומבית כזה לקבל קבוצה בשמינית גמר, אני מעריך שזו לא תהיה בלגיה, לכן אני רואה את ספרד כבר מה שנקרא מתחילה באזור הרבע חצי, ואז זה כבר סיפור אחר. ויש לה אגב נבחרת מאוד מאוד מוכשרת, דור צעיר מאוד מוכשר.
נכון, עם למין ימל וניקו וויליאמס, וגם דני אולמו
ופדרי. אגב, יש שחקן יותר צעיר מלמין ימל ששיחק ביורו?
לא, האמת שאתה יודע, הוא בגיל 16, הוא בעצם ביולי יהיה בן 17, כבר שבר את כל השיאים,
מטורף.
אתה יודע, כבש בנבחרת ספרד, חודש אחרי שהוא חגג עם הולדת 16, כבר כבש בנבחרת, זה משהו פסיכי, אבל אתה יודע, בסוף, בוא לא נשכח כמה דברים, א', בטורנירים כאלה אנחנו מנתחים, בסוף זה מוכרע בפנדלים, אבל אתה יודע, אתה צריך את המזל גם, שיהיה לצדך, איטליה לקחה פנדלים פעמיים לפני 3 שנים בדרך לזכייה, ותמיד אתה צריך גם את המזל, אין מה לעשות, כמה שאתה צריך להגיד את הדבר השני. כן, יש לך פה, כמו שאמרתי לך, הרבה הרבה אמונה אצל הנבחרות האנדרדוגיות. אני חושב שאתה יודע, וצריך לזכור אליאב את השיטה הזאת, אתה מדבר על בתי מוות. כש3 נבחרות עולות מרוב הבתים האלה לנוקאוט, אז המושג של בית מוות צריך להיות, לקבל את המקום הנכון שלו, כן?
פרופורציה.
כן, כי מאוד יכול להיות לצורך העניין שהבית שמוגדר בית המוות בסוף גם איטליה, גם ספרד וגם קרואטיה יעלו לנוקאוט, וכמו שצפוי, אתה יודע, אלבניה תעוף. אם אתה שואל אותי מי יהיה מלך שערים, אז אני אומר רונלדו.
רונלדו?
כן. מפתיע?
מפתיע אותי בכל אופן. אתה יודע, אמנם יש לפורטוגל בית יחסית נוח על הנייר עם טורקיה, גיאורגיה וצ'כיה, למרות שהצ'כים תמיד חזקים, אבל אני לא יודע, הוא אפילו לא פתח בכל המשחקי ההכנה שלהם.
לא, הוא פתח, צריך להגיד,
משחק אחרון כבש צמד.
לא, קריסטיאנו רונלדו פתח בכל המשחקי המוקדמות פרט לאחד, הוא שחקן הרכב, ומשחק הכנה האחרון הוא כבש צמד, והוא יפתח בהרכב. השאלה הגדולה באמת, האם לרוברטו מרטינז המאמן יהיה את האומץ להחליף אותו באיזה שלב, ו... אתה יודע, ולהיכנס לאותה הבעיה שהרבה מאמנים נפלו בה עם האגו. קריסטיאנו רונלדו, אני חושב, מגיע מאוד רעב, אתה יודע, כי הרבה מזלזלים בו, אומרים הוא גמור, הוא בסעודיה, אבל הוא עדיין מציג, אתה יודע, הרעב הזה זה מה שמניע אותו כל הקריירה, הוא בן 39, הוא רוצה להראות לכולם שהוא כאן, יש להם את הבית הכי נוח שאפשר לדמיין, וכן, פורטוגל נבחרת עם איכות אדירה, יכולה ללכת עד הסוף בטח, אבל...
מרשימה אגב עד כה במשחקי ההכנה שלה.
כן. כן, אבל הבעיה עם פורטוגל שרונלדו הוא דמות כל כך גדולה, שאם הם יזכו זה יהיה בגללו, ואם הם לא יזכו זה יהיה גם בגללו, כאילו תמיד זה יהיה סביבו, וזה מציאות לא פשוטה להתמודד איתה,
כבר לקח אותם לגבי אחד. כבר לקח אותם לגבי אחד.
יש לו את יורו 2016, ואחרי הזכייה של מסי במונדיאל האחרון, אז רונלדו גם יש לו עוד איזה רעב לזכות בעוד תארים בינלאומיים כמובן.
אור מאיר מתגרד פה באולפן, אבל בסדר, לא נורא, יעבור לו. הוא אוהב את רונלדו, הוא רוצה שרונלדו יזכה בהכל. בסדר, לא נורא. אל תתאכזב, אור, לא קרה שום דבר.
נשמע, הרבה מאוד אוהבים את רונלדו, ורונלדו, אני חושב שהוא באמת, קודם כל הספורטאי הכי נערץ בעולם, זה היה עובדות ברשתות מדברות. ועוד פעם, כל פעם שאנחנו, אתה יודע, יורדים עליו, וזה, הוא בא ומופיע, ולכן אני לא אתפלא אם הוא יפציץ פה 7-8 שערים אפילו בטורניר הזה, כן, כן.
עמית, אתה שומע על...
זה ארי קיין, אמבפה, לא חסרים סקוררים בטורניר.
אתה שומע במעבר חד על עניינים ביטחוניים כאלה ואחרים, כי אנחנו שומעים על עצור אחד פעיל די שתכנן לבצע פיגוע בקלן, ועוד כל מיני ידיעות כאלה ואחרות בסוכנויות הזרות. השאלה מה מורגש שם ומה אתה שומע מהתקשורת הזרה?
אז תראה, קודם כל יש תכונה פה בגלל כל המצב באירופה עם כל מה שקורה גם עם המלחמה אצלנו, וכמובן הרגישות, אני אתן לך דוגמה ליאב, שירדנו מהמטוס, באנו לנסוע לעיר עם מונית, וראיתי כמה מכוניות שיש עליהם דגל פלסטין, אתה יודע, כאילו לקטע של הזדהות עם ה... מי שכן צריך להבין, זה לא אומר שהם בהכרח שונאי ישראל, זה פשוט כאילו הם לקחו צד שם, ואתה, יש פה כן תכונה, ויש פה כן ניסיון של הפרו-פלסטינים בכל אירופה לנצל את המעמד הזה, כפי שעשו גם באירוויזיון ובעוד אירועים, כדי לעשות פה הפגנות. עכשיו צריך להגיד, המקומיים פה, יש הוראות להעיף פוליטיקה מכל, אתה יודע, יש פה מלא פן זון, זה זו מתחמי קהל.
רגע, דגל ישראל פה. עדיין תלוי במרין פלאץ?
אז זהו, תשמע, יש פה הרבה בעיה עם זה, כי למשל בברלין אסור להכניס דגל ישראל ודגל פלסטין, והתירוץ הוא דגל של כל מדינה שלא משתתפת ביורו, לפנזו. עכשיו איך שוטר אמור לאכוף, מה הוא עובר ורואה מה זה דגל רוסיה, מה זה סלובניה, מה זה איזה, זאת אומרת, אבל ברור לך שזה בא ממקום שהם רוצים להימנע פה מהפוליטיקה, ואני חושב ש... אין ספק, יש פה רמת הבטחה אדירה, אבל טורניר שמתפרס בעשרה אצטדיונים, במדינה גדולה, במרכז אירופה, עם גבולות פתוחים. אז כמובן, עם כל הכבוד למודיעין, ואתה הזכרת את האירוע שהיה עם התכנון פיגוע שעצרו אותו, בסוף, אתה יודע, אנחנו יודעים מה זה טרור של בודדים, וכמה קשה להתמודד עם זה.
נכון.
זה החשש הגדול של המארגנים. צריך להזכיר ליאב, שלפני שנה וחצי היה מונדיאל בקטר, והמבקרים הראשיים שלו היו גם הגרמנים, שטענו שבקטר אין חופש לאנשים, אין חירות, אתה יודע, כל האפליה...
בגרמניה יש יותר מדי חירות.
אז בדיוק, אז עכשיו אנחנו כאילו, אחרי שנה וחצי באנו לאירופה, יש לנו את החירות, אבל האם יש לנו את הביטחון, והאם זה שווה את המחיר, אתה יודע, כל השאלות הפילוסופיות האלה יעלו כאן, וכמובן שאם יהיה פה אירוע ביטחוני, זה
יאכיל
מאוד חוששים פה.
נקווה שלא.
נקווה מאוד שלא, כי יש פה חגיגה, וצריכה להיות פה חגיגה של כדורגל, אבל כמובן, כמובן, המצב רגיש, מרגישים את זה פה, הרבה משחקים מוגדרים כרמת כוננות עליונה, מביאים אלפי שוטרים, כך לדוגמה, כן, יש גם סיבות של, כן, עבריינים חוליגנים, כמו אנגליה, סרביה.
כן, אבל גם, זה כבר סיבות שיש בכל יורו. עמית, אני...
נכון, נכון.
אנחנו כבר...
את הזירה הזאת היא באמת טעון פה מאוד, ואני יודע שרוצים לנצל את זה להפגנות, בוא נראה
הכי חשוב יש. שתשמור על עצמך, אתה וכל חברינו שם, הקולגות שלנו, עמית לבנטל, שליח כאן 11 ליורו, תהנה, תעשה חיים כמו שאתה יודע, ותראה כדורגל טוב.
אמן, אמן, תודה רבה, שיהיה לנו טורניר מוצלח, ובעיקר בשורות טובות.
בשורות טובות, אמן, אמן, עמית, תודה. זהו, נופר גאון שלו ערכה את התוכנית, נדב אוקני, נהל הדיגיטל, אור מאיר היה טכנאי שלנו. נסיים עם השיר הזה שאני אישית מאוד מאוד התחברתי. הלוואי וכל המדינה הייתה מתחברת כמו השיר הזה. ברי סחרוף, משה פרץ, נגיעה מכל אחד ושילוב מופלא. שיהיו לנו רק בשורות טובות ושקט. אמן.